ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, אנחנו בפרק י"ג, ואנחנו רואים בראש כל העניין, וגם היום נראה את זה, וזה קשור לסוגיה של עריכת הספר, שהנביא משלב כמה וכמה נבואות וכורך אותן בבת אחת. קשה לנו מאוד לפי זה לדעת את הזמן של הנבואה. אז בשבוע שעבר ראינו שיש איזה מכנה משותף, או לפני שבועיים, ראינו שיש איזה מכנה משותף לדברים שהנביא אומר, ולכן הוא כורך אותם יחדיו. גם היום יש לנו בפרק י"ג, אני רוצה כרגיל להתעכב על נקודה אחת שלדעתי משמעותית, ואת שני החלקים האחרים של הפרק יותר להתקדם בהם. אנחנו מתחילים את הפרק ב-14 פסוקים שמדברים על איזשהו מעשה סמלי משמעותי מאוד לפי מה שתכף נראה, שהקדוש ברוך הוא מבקש מירמיהו לעשות אותו. ואנחנו נקרא את הפסוקים האלה, נתבונן, נסביר אותם, ונראה את הגישות המנוגדות וההפוכות שיש בפרשנים, ונדמה לי שזה כלים ללימוד תנ"ך בכלל, לאו דווקא לפרק הזה שלפנינו בפרט. כל אמר השם אליי, יש פה איזה ביטוי מיוחד, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מדבר אל ירמיהו באופן אישי, כל אמר השם אליי, זה נבואה שנאמרה לו, הלוך וקנית לך כסדום פשתים, ושמתו על מותניך ובמים לא תביאהו. הווה אומר, תקנה לך חבורה, אבל היא צריכה להיות מחומר מיוחד דווקא מפשתים, ובדרך כלל אנחנו יודעים הרי שהבגדים שלנו, אנחנו מחפשים אותם וכו' וכו', אל תחפש את החבורה, תשאיר אותה עליך, מנוכלכת, מזוהמת, מטונפת, אל תחפש אותה. ויקנה את האזור בדבר השם, ואשים על מותניי. זאת אומרת, ירמיהו מספר לנו שהוא מבצע את הדבר הזה הלכה למעשה, הוא קונה את האזור והוא שם אותו על מותניו. ומה קורה? וימר השם אליי שנית לאמור, קח את האזור אשר קנית אשר על מותניך, וקום לך פרטה. גם בנקודה הגיאוגרפית הזאת אני ארצה ל... מה? אני רוצה להתעכב, כי יש פה נקודה מאוד מעניינת בין הפרשנים הראשונים למכתב המודרני, ונתעכב על העניין הזה גם בהמשך. ותומנהו שם בנקי כסל, ואלך ואתמנהו בפרט כאשר תדע השם אותי, ואי מקץ ימים רבים ביום השם אליי, קום לך פרטה ותח משם את האזור אשר ציוויתיך ותומנו שם, ואלך פרטה ואכפור, ואקח את האזור מן המקום אשר התמנתי שם, והנה משחת האזור לא יצלח לכל. אני כבר לא יכול להשתמש בו כחבורה, הוא כבר לא מתאים, הוא הרכיב, שמו את זה שם בתוך מים ובתוך סלעים. ואי כבר השם אליי ללמור, כה אמר השם, ככה אשחית את גאון יהודה ואת גאון ירושלים הרב. העם הזה עלה, המאמין כמובן, לשמוע את דבריי ההולכים בשירות ליבם, והלכו אחרי אלוהים אחרים לאורגם ולהשתחוות להם, ואי כאזור הזה אשר לא יצלח לכל. כי כאשר נדבק האזור אל מותני איש, כן נדבקתי אליי את כל בית ישראל ואת כל בית יהודה נאום השם, להיות לי לעם ולשם ולתילה ולתפארת ולא שמרו. ואמרת עליהם את הדבר הזה, וכאן יש משל נוסף שהוא קצר מאוד. כה אמר השם אלוקי ישראל, כל נבל ימלא יין. זה כמו שאני פתאום אתן שיטה בבית המדרש, אני אגיד רבו ישראל, שולם עליכם. כל בקבוק פלסטיק תמלאו אותו במים. כל נבל ימלא יין, ברור שכל נבל ימלא יין. ואמרו אליך, הידוע לא נדע כי כל נבל ימלא יין. מה אתה, אם יוצאת את הגלגל, אנחנו יודעים שבכל נבל שמים יין. ואמרת עליהם, כה אמר השם, הנני ממלא את כל יושבי הארץ הזאת ואת המלכים היושבים לדוד על כיסאו, ואת הכהנים ואת הנביאים ואת כל יושבי ירושלים שיכרון, ונתפסתים איש אל אחיו ואבות ואבנים יחדיו נאום השם, לא אחמול ולא אחוס ולא ארחם מהשחיטה. זאת הנבואה הראשונה. כמובן, הנושא של האזור תופס פה חלק מאוד מרכזי ומאוד משמעותי, ולאחר מכן הדימוי השני הוא הדימוי של נבל היין. ממש בהבנה פשוטה, קראנו את זה יחד, איך אתם מבינים את זה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה לירמיהו? מישהו, שמע, לך לרחוב יבנה, תקנה חגורה, תדאג שהיא תהיה בצבע לבן, אל תוריד אותה, אל תכבס אותה, אם היא תהיה מלוכלכת, תשאיר אותה מלוכלכת. עובר פרק זמן, זה מה שקוראים, לא, שמע, זה לא מספיק. תלך עכשיו למדבר יהודה, פרט, זה עוד יותר חוק, איך אני מדבר על הנקודה הגיאוגרפית, שים את זה שם וניפגש ונראה, ואז אני בא. מה זה מריח לכם? מה המשמעות של העניין הזה? תגיד על את הכל המתבייש. להעביר לו איזה מסר. זה ברור שזה להעביר מסר. אז קודם כל אנחנו לומדים פה נקודה ראשונה, ונקודה מאוד משמעותית לכל מי שלומד תנ"ך ומתבונן בתנ"ך ורואה תנ"ך, ובטח מי שצריך ללמד תנ"ך, שהרבה פעמים הקדוש ברוך הוא מבקש מהנביא לא לדבר, אלא לעשות מעשה. והמעשה מאוד משפיע. אני יכול לזכור ברגע זה, ביום שחתמו על הסכמי אוסלו, אני זוכר את הרבי דור בא לבית המדרש, עולה לשיחה ביום, אז זה היה ביום רביעי, זה עבר לימי שני בגלל האינטרנט שזה יהיה לפני שבת, אני רואה אותו עולה לשיחה בלי הפרק שלו. לא הבנתי מה אפשר, מתי הרבי דור אומר לשיחה בלי הפרק שלו? ואז כשהתחילה השיחה, הוא לקח סכין ועשה קריאה. עשה קריאה פה לעיני כל בית המדרש. לא היה צריך לדבר יותר. שום דבר לא היה צריך להגיד אחרי המעשה הדבר הזה. אז רבי דור לא יכול לתת שיחה מה המשמעות של הסכמי אוסלו ולמה וכו'. הוא עשה את זה כי כל מי שרואה את הרי יהודה בחורבנה, מה צריך לתחוע, אז הוא הבין שאם מחזירים את זה, אז ממילא זה חורבן. אז אין מה לעשות, צריך לעשות קריאה. אז אפשר לתת על זה שיחה. אפשר לעשות מעשה, שהמעשה הזה הוא באפקט שלו, בעוצמה שלו, בכוח שלו, הוא משפיע את כל מה שצריך. מה? זה היה? יפה. אף אחד לא שמע, לא ראה, לא ידע. וירמיהו מה היה? אבל בכל אופן, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מגלה את הנבואה אליו, הוא רוצה גם לזעזע אותו. זאת אומרת, יש פה גם משהו שאמור לפעול על הנביא. אז תראו בטוחכם, כן.
זה ממש רק נבואה בזה. נבואה בזה.
זאת אומרת, אתה אומר עכשיו...
שובה שיש לו, כמו ש... אני לא זאת אומרת, הרבה הרבה מאוד, שבלעד אפילו הוא רק רב המאות, כן, אני
חושב. לא עושה את זה, דף מקורות.
לא, הוא רק רב המאות, אני
חושב. אז יצחק אומר דבר אחד, ואלחנן מפתיע אותנו לגמרי, אלחנן אומר, זה בכלל לא היה. הוא לא הלך לחנות, הוא לא קנה חגורה, הוא לא קשר אותה לגוף, הוא לא הלך לפרט, זה לא... זה הכל היה במונה הנבואה.
כן, כן, זה באמת אחת הרבה זמן.
אוקיי, לכן אמרתי שיש פה דבר מאוד יסודי ומאוד בסיסי בלימוד תנ"ך, כי אם אנחנו נבוא ונגיד, טוב, העניין הזה והזה זה בכלל לא היה, זה פה ושם, אז יגידו עליהם כל מיני דברים, אבל מסתבר שזו שיטה, הרמב"ם מונה את זה, תכף נראה מה קורה. אבל בואו נתחיל קודם כל בשיטה הקונבנציונלית. אז קראנו את הנבואה, אין טעם לקרוא אותה עוד פעם. אומר המלבין במקום מספר אחד בדף המקורות שלפנינו, הלוך וקנית, השם ציווהו שבעה דברים. א', שילך בתמידות לקנות אזור פלישתים למען יעשה הליכתו רושם. ב', שיקנה דגמים, הכסף צריך להיות שלו. ג', שיקנה לו מכוון למידתו. ד', שיהיה אזור לא חגור, שהאזור עוד גבורה וחי. זאת אומרת, זה עוזר ישראל בגבורה, מבחינים את זה ברכות השחר, זה נותן כאילו איזשהו כוח לאדם. ה', שיש על פשטים, שהפשטים אות הכהונה והנשיאות, ושישים אותו על מותניו, שיהיה על מותניו בקביעות, ולכן לא אמר ועזרתו, שאי אפשר לחגור בחוזק תמיד, זאת אומרת, אל תהדק את זה מדי, שזה יהיה עליך, זין שלא יביאו במים, כי האזור של פשטים שהוא לבן, צריך לרוחצו ולחמסו תמיד, כי נעשה שחור, וציווהו שלא לבד שלא יחמסנו, כי גם הוא יביאנו במים כלל שהוא הכנה אל הלחיצה. זאת אומרת, זה מה שמופיע לפנינו באותם 14 פסוקים שקראנו. עכשיו, כל אחד מבין שזה משל. מהו הנמשל? אומר המלבין, בוא אני אסביר לך את הנמשל. ופתאום כל הנבואה הזאת מקבלת אור אחר לגמרי. פתאום אנחנו מבינים מה זה עושה פה, ולמה ירמיהו אומר את זה, ומה המשמעות של הדברים. והנמשל בעבר בפסוק י"א, שדבקות האזור למותני ירמיהו, הוא משל אל מה שהדביק השם את ישראל אליו. ובאו בנמשל הזה כל פרטי המשל. א', שתחילה הלך כמה הליכות לקנותיו, והוא השליחות ששלח כמה פעמים לגאלה ממצרים והרבה אותות ומופתים. הקדוש ברוך הוא עשה אותות ומופתים במצרים כדי ליצור קשר עם עם ישראל. כמו שירמיה הולך לקנות את האזור הזה, כך הקדוש ברוך הוא עשה כמה פעולות כדי עם סגולה, כדי לקנות את עם ישראל, כדי שאנחנו נהיה הנציגים שלו בעולם הזה וכו'. בשכנם, במחיר. איזה מחיר? רוצה לומר שעשה בעבורם אותות ומופתים ושינוי סדר בראשית, כאילו הוציא עבורם כספו וקניינים אחרים, שיש לומר שהוא הנהגת הטבע בחוקיה, שהם קניין השם בעולמו, כמו שכתוב קונה שמיים וארץ, ושינה סדריהם בעבור עמו. ג' שכנען לו מכוון למידתו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, תתאים את האזור הזה למותניך, שזה מתאים למידתו, וייתן קדושים כי קדוש אני, והלכת מדרכיו, כאילו יהיו הם לבוש מכוון אליו, שעל ידם ירא הנהגתו ודרכיו וחוכמתו, שהם נקראים בשם לבושים. פתאום, עושה לנו הרלב"י, עושים את זה כמעט כל הפרשנים, אנחנו מתחילים להבין שהדבר שהכי צמוד לגוף זה החגורה. כנסת ישראל צמודה לריבונו של עולם. צריך לקנות את זה. נעשו פעולות, אין מצד הקדוש ברוך הוא, אין מצד עם ישראל, כדי להדק את הקשר הזה, כדי שהקשר הזה יהיה משמעותי. דלת, שנתמו בזה כאזור, וזה היה אחר הקניין שלבשם להיות לבוש אליו. ריבונו של עולם רוצה שנהיה צמודים אליו כמו שהבגדים שלנו צמודים לגוף. רוצה לומר שהתגלו מעשיו על ידיו ונדמו כאזור. כמו שהאזור דבוק על המותניים, כך נדבקו בו להשגיח עליהם בהשגחה פרטית ולא אמצעי. וכמו שהאזור מצד שהוא אזור מורה על הגבורה, ומצד שהוא פשטי מורה על כבוד ותפארת, כן נדביק אותם לתהילה ולשם ולתפארת, שעל ידם יראה גבורתו בשידוד המערכה ותפארתו במעשיו ההשגחיים. וכמו שציווהו שיהיה בתמידות על מותניו, כן היה הדיבוק האלוקי הזה בתמידות. זאת אומרת, הרבי עושה דבר נפלא, הוא לוקח את כל החלקים של הנבואה, והוא אומר לך משל מול ממשל, כמובן, שאם אתה מלמד בכיתה צעירה, אז אתה מפתח את זה תוך כדי תנועה, אתה לא מביא את המלבים, אלא לך כמורה יש את המלבים. אתה כותב בצד ימין את המשל, אתה כותב בצד שמאל את הממשל, ואתה מביא לציבור שאתה לומד איתו, זה יכולים להיות תלמידים, זה יכולים להיות אנשים מבוגרים, זה דברים נפלאים מאוד בלימוד. הרי המורה שלנו נתנה נחמה ליבוביץ' אמרה, מה הטעות של כולכם? אתם כל השיעור מדברים. היא אמרה, אם השיעור הוא 3-4 שעה, מורה צריך לדבר בין 10-12 דקות. שם הזמן התלמידים צריכים לדבר. ויש בזה אמת אדירה. כי אם התלמידים מדברים, הם לא מפריעים, הם לא מקשקשים, הם מקשיבים, יש להם את תשומת הלב, יש להם את כל מה שצריך. כי אין הפעילים בשיעור. אתה צריך להיות קברנים, אתה צריך לדעת לנווט את העניין. אז אם אתה בא לשיעור ולא הכנת ואתה שואל עכשיו, רגע, מה זה האזור ומה זה פה? אז אתה צריך לדבר כדי שהזמן יעבור. אבל אם אתה מכיר את העניין ואתה בא לשיעור ואתה אומר, חבר'ה, יש לנו סיפור לא רגיל, בוא נקרא את הסיפור הזה, תגידו לי, מה זה נראה לכם? ואתה כותב בצד אחד של הלוח משל, בצד השני נמשל, ואתה אומר, טוב, חבורה, מה זה חבורה? אז אחד יגיד לך, חבורה, אני אשור חבור, זה כאילו, זה מה שמחזיק את האזור יפה, זה מראה הצמידות. מה הכי צמוד היה לעם ישראל? אז מיד, תמיד אחר יצא לך, הקדוש ברוך הוא. הרגע, זה משל העניין הזה, אז לא עכשיו נעשה את כל החשבונות, ואז בסוף, אתה מביא את המלבין, ואתה מראה שהדבר הזה כתוב, אף לרופא לשמחה, איך למדנו ומה עשינו וכו'. וכך ממשיך המלבין וכו', ואני קורא בפסוק ב', רוצה לומר כפי הפרטים שציווה השם, שילך לקנות כמה פעמים, ושיהיה כמידתו ושיש את פשטים ועשים, רוצה לומר שהיה בקביעות עד מותן. אז אומר לנו המלבין, יש בנבואה הזאת משל, ואני כמובן עשיתי לי רשימה שאני הקטן מבין אותה במשל ובנמשל הזה, שהמלבין אולי לא הדגיש את העניין הזה. את הלכלוך על האזור, דימיתי לעצמי לאכזבה. מה זאת אומרת? אתה נותן למישהו איזשהו חפץ, אתה מצפה שהוא ישמור עליו, שהוא יטפח אותו. אתה הולך לקנות חגורה, אתה רוצה שהיא תהיה חפץ שמיש, חפץ שאתה יכול, איזה צורה יש לבגדים שמטונפים, לחולצה שהיא קרועה, פה יש כתם, פה יש זה, אף אחד לא יכול להשתמש בזה. אומר כן, ויכול הקדוש ברוך הוא לירמיהו, תשמע, הם יחזבו אותי בני ישראל. אני קניתי אותם, אני רכשתי אותם, עשיתי להם אופים במצרים, עשיתי את כל הדברים כולם. בסוף הם השאירו אותי עם איזה חבורה מוכרחת שאי אפשר בכלל לבוא איתה בקהל, אי אפשר לצאת איתה לרחוב. החטאים, העוונות, וכמובן שפה אפשר לקחת את הפסוקים בתהילים, בשר עווניך וחטאתך תכופר, כערב כבשי מימי עווני, תארי מימי חטאתי. זאת אומרת שכל העניין של החטא, של התיקון, איך נקרא יום הכיפורים? יום הכיפורים, מה זה כפרה? זה כינוח, זה ניקוי. מנקים את החטאים וכו'. וכמובן שמה זה השחטת האזור, כששמים אותו שם בתוך הזה, זה האופן שבו הקדוש ברוך הוא מרחיק את עם ישראל אליו. כי היה לך משהו שהיה צמוד אליך, הוא נהרס ומתקלקל, אתה לא רוצה בכלל עסק איתו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה עסק עם עם ישראל. אז זה מה שיש לנו, שכל המשל הזה, ואני לא רוצה להאריך בזה, אני חושב שהנקודה היא ברורה ובהירה, כל המשל הזה הוא משל על הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל, אלא במקום להגיד את זה עוד פעם במילים של הסידור, אז יש גם איזשהו מעשה סמלי של קניית אזור והתמנה שלו וההליכה שלו וכו' וכו' וכו'. זה העניין. הפרט הגיאוגרפי המעניין, וזה אולי התחדש בשנים האחרונות במסגרת מחקר התנ"ך בצורה ראויה, שכל הפרשנים בונים תיאוריה על זה שהקדוש ברוך הוא שולח את ירמיהו לאיפה? קום לך פרטה, כתוב בפסוק ו', ואחרי זה כתוב עוד פעם, בפסוק ז', וילך פרטה ויחפור וכו'. אז כל הפרשנים בנו סביב זה תיאוריה שמה, שמכיוון שהגלות מצפון תיפתח הרעה, פרט זה נער אדיר שמסמל את הבבלים, אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו במעשה הזה, תדע לך, אני עומד להגלות אותם לבבל, פרטה, אתה תלך, תדע לך, זה האזור עליו אנחנו מדברים, ואת האויבים משם יגיעו. המקום שמשם האויבים יגיעו זה פרט, משם הדבר הזה יתבצע. הפרשנים המאוחרים גילו פתאום את עין פרה ליד הנתות, והם אומרים, זה לא הגיוני שהקדוש ברוך הוא ישלח את ירמיהו דרך כל ירמיהו ונמצא בענתות, נמצא בבנימין, נמצא ביהודה. אין לנו עשרת השבטים, אין לנו כלום. אז הקדוש ברוך הוא ישלח אותו בהתגלבות יחידים, מפה עד נהר פרת, ואחרי זה שיחזור, ואחרי זה צריך ללכת לקחת את זה עוד פעם. מוזר. אז יכול להיות שמה שהפרשנים הקדמונים נאלצו להגיד נהר פרת, כי זה מה שהם הכירו בשם. אבל אם אתה יודע שיש פה אין פרה, ואתה יודע שיש פה משהו שהוא קרוב לענתות וקרוב לבנימין, אולי אפשר לומר שזה הרבה יותר מסתבר.
כל השמועות,
אין איזה משמעות סמלי. יש איזה משמעות סמלי, שבכל אופן הקדוש ברוך הוא כאילו מוציא אותו מהמקום שבו הוא נמצא, הוא אומר, שמע, אני עומד להוציא את עם ישראל. אבל לפעמים מספיק שהמורה מוציא אותך מהכיתה, הוא לא צריך לשלוח אותך הביתה. זאת אומרת, הוא נתן לך כבר את ההרגשה שאתה לא רוצה איתו. אז לכן העניין הזה יכול לעבוד בצורה כזאת. זאת הערה גיאוגרפית שראיתי פה הבדל גדול בין הפרשנים הקדמונים לפרשנים המאוחרים. נקודה נוספת, והיא בהחלט משמעותית, לא נראה את כל הפרק, אבל במורה הנבוכים של הרמב"ן, בחלק השני בפרק מ"ו, יש יסוד מאוד מאוד משמעותי ללימוד תורה וללימוד נח. זה נפקמינה להמון המון דברים. לא יודע אפילו כמה אנשים מכירים את זה, כמה אנשים יודעים את זה, אבל לפחות מכיוון שהרמב"ם במורה מביא את הדוגמה של הפרק שלפנינו, אז חשבתי שזו הזדמנות נאותה להיפגש עם הרמב"ם הזה. מן האיש האחד לקח ראיה לכל אישי עמי, והיוודע שזה תכונת כל איש ממנו. ואשר יוצא בזה מן המאמר, כי מן התכונה אחת מתכונות אגדות הנביאים, תילקח ראיה על כל האגדות אשר במין האום, ואחר זאת ההצעה תדע. כי כמו שיראה אדם בחלום, שכבר הלך לארץ פלוני, ונשא שם אישה, ועמד זמן, ונולד לו בן, וקראו פלוני, והיה מעניינו מה שהיה. יש עולם של חלומות. עולם שלם של חלומות. אם אתם מתבוננים בחומש בראשית, כל חומש בראשית מלא חלומות. והאדם חולם, בטכניון יש מעבדה לחקר השינה, לחקר החלום. וכמובן שהדיון הגדול בין במחקר המקובל הוא, האם אדם חולם על מה שהוא לא יכול להשיג? מכיוון שנקבע היום ואדם הולך לישון, הוא לא יכול להשיג דברים מסוימים, אז הוא חולם עליהם בלילה, כי זה כבר יכול להיות איזשהו עולם שהוא חולם על החושים, או שהפוך, אדם חולם בלילה על כל מה שהיה לו במהלך היום. הסיכום של העניין הזה זה החלומות בלילה. ויש בזה, ולכן גם אדם ישן בתנוחה עוברית, כי הוא רוצה לחזור לעניין. בקיצור, יש בזה המון, המון פרטים והמון עניינים. אז אומר הרמב"ם שיש מציאות שאדם יכול לחלום, ש... אני אומר, זה דבר שיכול להיות מאוד טבעי. אדם יוצא עם איזה גברת לצורכי חתונה, היא מאוד מוצאת חן בעיניה. הוא מבחינתו היה שמח שהיא תגיד כן. אז זה לא דבר שמופקע מן המציאות, שהוא יחלום בלילה, שבעזרת השם היא תתחתן איתו. לא קרה בזה שום דבר נורא. אז אומר הרמב"ם, כן משלי הנבואה האלו, אשר יראו או יעשה במראה הנבואה, במה שיורה המשל הוא, מעשה מן המעשים ודברים יפעל אותם הנביא, ומידה זמנית יזכרו בין פעל ופועל על צד המשל, ונסיעת מקום למקום. הכל הוא במראה הנבואה, לא שהם פעלים נמצאים לחושים הנראים. ההדגשות הן האחריות ה... לא הרמב"ם. ויבוא זכרם בספרי הנבואה, קצתם מוחלטים, שאחר שנודע שהכל היה במראה הנבואה, לא הוצלח להשיב בזיכרון כל חלק וחלק מן המשל שהיה במראה הנבואה. כמו שיאמר המדהים, ויאמר השם אליי, לא יצטרך לברר שהוא בחלום. אומר הרמב"ם, אם אתה מקבל את התיאוריה הזאת, ועכשיו הרמב"ם מבין לזה הרבה מאוד רעיון, ומה הרעיון שהוא מבין? הקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל, שכב על צדך השמאלי 40 יום, ואחרי זה הוא מראה לו את ירושלים. אז מה, הוא שלח לו מטוס והוא הביא אותו לירושלים? זה היה במראה הנבואה. וזה צורת הדיבור של הקדוש ברוך הוא. וכמובן שזה, מה זה מזכיר לכם מחומש בראשית? לא לפני. והנה שלושה אנשים מצווים על ההוויה והארץ לקראתם, רמב"ם, רמב"ם וכו'. איך להבין את ה... רבי יצחק, זה השכלת יסוד. צריך להכיר את הדברים האלה לפני שמורים את ההסבר. לפני שמורים את ההסבר. לא, רמב"ן על התורה. כל עיקרי אמונת היהודים מבוססים על רמב"ן על התורה. תשקיעו בזה. שנה אחת לומדים מראשון עד שלישי. שנה שנייה משלישי עד שישי. שנה שלישית משישי עד הסוף. וחוזרים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זה יסודות שאין כדוגמתם. מה? לא, הנה, השבת מתחילים חומש במדבר. אז עכשיו אתה מתחיל ללמוד לך פרשת במדבר מראשון עד שלישי. ממשיך הלאה, ואחרי זה כשתגמור את הסבב הראשון נדבר. ויחשבו ההמון שהפעולות ההן והנסיעות והשאלות והמענים, הכל היה בעניין השגת החושים, לא במראה הנבואה. ואני אסגור לך מזה מה שלא יספק אדם בו. אומר הרמב"ם, אתה רוצה להתווכח איתי, אתה יכול. אבל אני אביא לך דוגמאות שגם אתה תודה לי שזה חייב להיות במראה הנבואה. אי אפשר להסביר את הדברים אחרת. ויחבר אליו קצת ממה שהוא ממינו, מן הקצת ההוא יתברר לך מה שלא זכרתי, וממה שהוא מבואר, ולא יספק אדם בו. מאמר יחזקאל, אני יושב בביתי, וזקני יהודה יושבים לפניי, ותישא אותי רוח בין הארץ ובית השמיים, ותבא אותי ירושלמה בירושלימה במראות אלוקים. כן אמרו, ואמרו ויצא אל הבקעה. אמנם היה במראות, כמו שנאמר באברהם ויוצא אתו החוצה, וזה היה במחזה. כן אמרו, ויניחני בתוך הבקעה. אמנם היה במראות אלוקים, וזכר יחזקאל במראה ההיא אשר הובא בירושלים דבר זה לשונו. וראה בני חור אחד בקיר. בקיצור, הרמב"ם מביא כל מיני דוגמאות, ואני קורא חמש שורות מלמטה, ואמנם היה זה כולו במראה הנבואה, כן באומרו כאשר הלך עבדי ישעיהו ארוך ויחף, אמנם זה היה במראות אלוקים, ואמנם יחשבו חלושי הסברה בזה, קלו היות הנביא כולו, היות הנביא מספר שהוא ציווה לעשות וכן עשה, שישעיהו מסתובב יחף וכו', וכן מספר שהוא ציווה לכתוב בקיר, והוא היה בבבל בשפה שכתבו זה יחזקאל, וכבר ביאר שזה היה במראות אלוקים, וכמו שהיה הדבר אל אברהם במחזה לאמור, ונאמר במראה הנבואה היא ויוצא אותו החוצה, ויאמר הבטנה השמיימה, וזה מבואר שהוא מראה הנבואה, היה רואה שרוצה ממקום שהיה בו, עד שראה השמיים, ואחר כך נאמר לו ספורות כוכבים, ובא סיפור זה כמו שתראו. עכשיו מה קשור לענייננו, הרי מה פתאום נחתנו על הרמב״ם הזה, אז אומר הרמב״ם, וכן אומר בעניין אשר ציווה בו ירמיהו, שיתמון האזור בפרט, ותמנו ופקדו אחר זמן גדול, ומצאו שכבר התאפש ונפסד, כל אלו המשלים למלא הנבואה, ולא יצא ירמיהו מארץ ישראל לבבל ולא ראה פרט. לא מתחיל בכלל. כך אומר הרמב"ם, זאת ההבנה שלו בפרק הזה ובעניין הזה. עד כאן שאלות, הערות, אני מבקש להתקדם הלאה. הרמב"ם
יוצא לסימנים מכל המשאר.
מה זה?
הרמב"ם הרבה יותר סימנים מהגישה שמות שעברים. כי גם זה יותר בעיית הכי כמו למשל במרבם שאנחנו בסוף.
נכון.
וגם זה גם הגיוני שהנביא לא יבצע פעולות שזה נראות תמונה. אם יחזקאל מה שעושה פה בקיר, אז יושבים אותו לידי משוגע עם כל המקשיב. זה יותר הגיוני, קצת כאילו שיווק אני מדבר. גם ירמיהו עצמו, יותר קל לו לדבר לאנשים, הוא מדבר למשל לאישה, מאשר אם הוא עושה פעולות של מדורה, אבל הוא מדבר יותר.
נכון, הרמב"ם רציונליסט, הוא הבין שאי אפשר להסביר אחרת. אבל אתה רואה שהרמב"ם חולק עליו, בעצם הרמב"ם שם, עם המלאכים. נדמו לו כערבים, נדמו לו כזה, מה היה, איך היה.
אבל לפי הרמב"ם איזה משמעות יש למעשה, למעשה עצמו איזה משמעות יש, והם אחרים לא יקשיבו בגלל זה. הרי כל מהות הנביא שאחרים יקשיבו לו. אם יראו את יחזקאל מגלה את כל הראש ואת הגבות, ויושב ומכה עם סביב על הזה, וכדי להגיד שככה ידעו שאנשים יחשבו שהוא משוגע. לא, לפעמים, אבל לפעמים המעשה מזעזע.
לפעמים המעשה עצמו, כמו שהבאתי את הדוגמה בתחילת השיעור שלו בפסוקו, אז אתה לא צריך להגיד שזה היה עובד, אלא המעשה עצמו הוא בכל אופן עושה משהו, פועל במשהו. עכשיו אני אומר שוב, אני מזכיר, תזכרו, תשימו לכם בקופסה את הרמב"ם הזה במורה, נתקלים בכל מיני דברים, רק יש גישה כזאת. עכשיו אני מבקש לדלג לפסוק י"ב, שזה המשל השני של, כפי שאמרנו, ואמרת עליהם את הדבר הזה, כה אמר השם אלוקי ישראל, כל נבל ימלא יין. תעקו אליך לדור המדע כי כל נבל ימלא יין. ואמרת עליהם, כה אמר השם, הנני ממלא את כל יושבי הארץ הזאת, ואת המלכים היושבים בדוד על כיסו, ואת הכהנים ואת הנביאים, ואת כל יושבי ירושלים שיכרון. מה זאת אומרת שהוא ממלא אותם שיכרון? אז תראו לרגע את המצוגות במקום מספר 3. רוצה לומר, דבריי הם למשל לומר, כמו הנוד שהוא על שהוא ראוי ליין, זאת אומרת, בו אתה מאפסן נוזלים, כן המלא את כל יושבי ארץ יהודה שיכרון, רוצה לומר, יהיו מבולבלים מהצרות כמו השיכור המבולבל ביינו, כי כן ראוי להם וכן יהיו. זאת אומרת, הוא מתכוון, המשל הראשון על ההסדר הבנו אותו, המשל השני, הוא שואל אותם את השאלה הזאת, כי הוא רוצה לבוא ולומר להם, תשמעו, אנחנו הולכים להיכנס לכאלה צרות שאתם תהיו מבולבלים. איך אנחנו קוראים בתוכחה? בבוקר תאמר מי יתן אלה, בערב תאמר מי יתן בוקר, מפחד לבחר של מתחר וממראה עיניך של תראה. אדם נכנס לבלבול, חלק מהעבודה של האדם על עצמו זה לא להיכנס ללחץ, לא להיכנס לבלבול. אדם צריך לתפקד בכל מיני מצבים. זה לא חוכמה שאדם יתפקד כשלא מוטלים עליו כל מיני דברים. במערכות החיים אדם כאילו שוחה נגד הגלים והוא צריך, הוא צריך להחזיק ראש, הוא צריך לתפקד, הוא צריך לדעת איך להתמודד ומה לעשות וכמה לעשות וכולי, בקיצור כל הדברים האלה להעמיד אותם בצורה הזאת. אז הוא אומר להם, אז הוא מסביר המצודות, מה פתאום הדימוי פה לעניין הזה? כמו ששיקור מבולבל מרוב היין, כך מרוב הצרות הם יהיו מבולבלים. והוא ממשיך הלאה, ומה הוא אומר? אני בפסוק י"ד, ונקפצים משל אחי, והאבות והבנים יחדיו נאום השם, לא אחמול ולא אחוס ולא ארחם מהשחיטה. זה דבר מבהים. המלחמה מתחילה עם האויב. האויב הוא זה שהורג, הוא זה שמבלבל. אבל לפעמים, איך קראנו בפרשה? איש ואחים, חרב איש ואחים. מרוב המאומה החיצונית, אז מאבדים את העשתונות שכבר אח מלחם באחים. מה אומר הרד"ק ב-4? אמור להם, גם זה המשל, והנבל הוא כלי חרס, והנבל להם למשל לשני דברים. האחד, כי כמו שהנבל ימלא יד, כלומר ימלא בתוכו משום מילה בדופניו, כך יהיו מלאים שיכרון מכל צד, והשיכרון למשל לרוב הצרות. כי כמו שהשיכור שאין בו דעת לא ידע מה יעשה, כן מי שתחפו הצרות מנבעת במידה ולא ידע מה יעשה. והדבר השני, שנמשלו בנבל, כי כשיכה אדם נבל בנבל ינפצו בי, ינפצו שבריו. קח שני קדים, תן להם איזה בור, שברת אותם. וכן כתוב לשון ניפוץ בנבלים, ונבליהם ינפץ, וכן יהיה מריבה ביניהם, על רוב צרותיה אפילו האבות עם הבנים ינופצו איש ואחיו. והנה ישחטו על ידי האויבים ועל ידי עצמם. הקטסטרופה תהיה כל כך גדולה שגם האויבים יאהבו בהם, אבל הבלגן יהיה כל כך גדול שגם מתוכם הם יאהבו. זאת אומרת, גם כי תהיה עדוקה ומפולקה, אף אחד לא ידע מי נגד מי וכו' וכו'. וזה חלק מהבלבול לצערנו, כמובן בלי קשר לדבר הזה. לצערנו אין מלחמה שאין בה דוצים. אין מלחמה, רוב הנהרגים בעופרת יצוקה, זה נהרגו מאש מכוננו, זה פעם התחלתי לחשוב על זה. עכשיו, מאיפה זה נובע? אם נחשוב בעומק העניין, זה נובע מאיזשהו בלבול, זה נובע מאיזשהו, אתה צריך להפעיל המון כוחות. חיל האוויר מפה, תותחנים מפה, חי"ר פה, אלה כבשו כבר את הבית, אלה עשו כבר זה, אתה לא יודע, הכוחות האלה הם ככה או ככה. במלחמת שלום הגליל הראשונה, המגד של הקרקש, ספי שאומן נהרג בדבר הזה. סגן אלוף, ספי שאומן. נהרג, הוא היה מגד הקרקש, היה אחד מקציני השריון המובילים, בוגר ישיבת מחלים וכו', הוא נהרג בקרב ובאש כוחות אלו. זה חלק מהבלבול של העניין הזה, אז הנביא מדבר על זה פה, על האויבים. אבל לחשוב על הסיטואציה, אתה יושב בתוך איזה כלי, יש מלחמה, שהמלחמה לא מנהלים בסלון בלית שבת ומסבירים מה היה צריך לעשות וכו'. זה יורים שם בקצצה, זה לא פשוט. וצריך לקבל החלטות, וצריך לדעת, וקור רוח וכו'. בהחלט, אז על זה מדבר פה הנביא. החלק השני והשלישי של הפרק עוסקים בעוד שני נושאים קצרים. בפסוקים הבאים, בשלושת הפסוקים הבאים, הנביא קורא לתשובה. ומה הוא מבקש? הוא אומר כך, שימעו והאזינו, אל תגברו, כי השם דיבר. לא להיות בעלי גאווה. תנו להשם אלוקיכם כבוד, בטרם יחשיך, ובטרם יתנגפו רגליכם על הרי נשת, וקיוויתם לאור, וסתמה לצל מוות, ושיט לערפל. ואם לא תשמעו, במסתרים תדכה נפשי מפני גאווה, עוד פעם, גאווה חוזרת, ודמוה תדמה ותרד עינין דמעה כי נשבע עד השם. שלוש פעמים העניין של הדמעה בפסוק אחד. מה אומר הנביא? הנביא אומר להם, בנבואה מסתרת, הוא אומר להם, רבותיי, תתפללו. תעשו, תפעלו משהו, שימעו והאזינו. הולך להיות חורבן, אבל אפשר עוד להתפלל. תנו להשם אלוקיכם כבוד, בטרם יחשיך לפני החורבן. כי ברגע שיקרה חורבן, מה קורה? מה אתה מצפה? שברגע שיש חושך, מה באחריו בוקר? הוא אומר, זה לא ילך ככה. הצרות ילכו ויהיו הרבה הרבה יותר גדולות. ובטרם יתנגפו רגליכם על הרי נשת וקיוויתם לאור? זאת אומרת, אתם אומרים, טוב, אנחנו גומרים את הצרה הזאת, יש לי אובר דראפט, אני כבר גומר אותו ואני עם זה, אתה נופל למשהו הרבה יותר עמוק. וסמה לצלמה ותבשית לערפל. אתם תיכנסו לבור עוד יותר עמוק, לבור עוד יותר גדול, לצרה הרבה יותר עמוקה וכו', ולכן תתפללו. ואם לא תשמעו, אם חלילה לא תקבלו את הדברים שלי, במסתרים תבכי נפשי מפני גאווה. יש פה שלוש דעות בחז"ל מי הבוכה. חלק מהפרשנים אומרים שהנביא בוכה. במסתרים תבכי נפשי, הוא מדבר על עצמו. אבל תעיינו לרגע בדף המקורות שלפנינו בגמרא בחגיגה, גמרא יסודית מאוד, מובאת הרבה מאוד בספרי המחשבה, עשרות פעמים. יש ברבות נר, יש בזה, יש בזה, יש בכל מיני מקומות. ואם לא תשמעו במסתרים תבכי נפשי מפני גאווה. אמר רב שמואל בר איניה משווי דרד, מקום יש לו לקדוש ברוך הוא ומסתרים שמו. מפני, מה מפני גאווה? אמר רב שמואל בר יצחק, מפני גאוותן של ישראל שנקלע להם. הרי אם מגלים את עם ישראל מהארץ, אם יש חורבן, אז גאוותם של ישראל, הרי המקדש הוא גאוותם של ישראל, ואם מגלים אותנו משם, אז גאוותם שנקלע מהם וניתנה לנוכרים. רבי שמואל בר נחמני אמר, מפני גאוותה של מלכות שמיים, או הקדוש ברוך הוא או כנסת ישראל. שואלת הגמרא, מי יקרא בחייה כמי הקדוש ברוך הוא? מה זאת אומרת, במסתרים תמכה נשים באמת ריחונו של עולם מוכן? ואמר הסבא הן עצבות לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר עוד והדר לפניו עוז וחטבה במקומו. אין עצבות כלפי הקדוש ברוך הוא. זה הנהגה אחרת לגמרי. אומרת הגמרא לו קשיא, אבא בתי גבי, אבא בתי ברי. בבתים הפנימיים יש צער, בבתים החיצוניים עוז וחטבה. שואלת הגמרא ובתי ברי, לא? והכתיב היקרא השם צבקות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקורחה ולחגור סעד. משמע שגם בבתים החיצוניים יש לפעמים בעיות. אומרת, מה שאני חורבן את המקדש, ואפילו מלאכי שלום בחור, שנאמר, אין הרעים צעקו, חוצה מלאכי שלום מר יבקאי, ודמו התדמה ותראה למי כי נשבע עבר השם. אמר רבי אלעזר, שלוש תנועות עלה כולם, אחת המקדש ראשון, אחת המקדש שני, ואחת על ישראל שגלו ממקומם. ואיקה לאחרי, אחת על ביטול תורה, בשלמה למה דמר לישראל שגלו, היינו נכתיב כי נשבע עבר השם. ישראל גלו, זה כמו הרואה שכל העדר הלך ממנו. אלא למה דאמר ביטול תורה, מה איקרא כי נשבע עבר השם? אומרת הגמרא דבר נוראי, כיוון שגלו ישראל ממקומם, אין לך ביטול תורה גדול מזה. תנו רבנן, שלושה הקדוש ברוך הוא בוכה עליהם בכל יום, על שאפשר לעשות בתורה ואינו עוסק, ועל שאי אפשר לעשות בתורה ועוסק, ועל פרנס המתגאה על הציבור. אנחנו לא נתחיל עכשיו את האגדת הזאת, אבל זה מיוחד, מיוחד, מיוחד. אז אומר ירמיהו, וכפי שאמרתי, במסתרים, ובזכות מה זה, כשאני קורא את הגדה הזאת, אני רוצה לזכור, למה אתה רוצה לזכור? אני אומר, אם אתה שדור ומתקר, מה אני אמרתי? בייחוד אני בוכה על מי שניתנה לו אפשרות ללמוד ואינו למד. קדוש ברוך הוא בוכה עליו. פעם חודים, בחור בא להסדר, נותנים לו אפשרות, כל העולם לפניו. אז ריבונו של עולם בוכה עליו, זה לא צחוק, זה לא... בכאילו. אז זה הרמב"ם לא אמר שזה במראה הנבואה. זה... נכון, כי על ההתייגעות, על ההתייגעות שהוא מתייגע לפרנס את עצמו ולעשות ולפעול וכו' וכו', והוא בכל אופן אומר, קדוש ברוך הוא בוכה עליו ברוב שמחה. אז כאן מופיע החלק של התפילה. החלק האחרון הוא פנייה על סיומה של המלכות. אם אנחנו באמת, ריבונו של עולם מנתק את הקשר מעם ישראל, אם באמת אנחנו מתפללים, פונה ירמיהו בביטוי מיוחד מאוד, אמור למלך ולגבירה. הגבירה בדרך כלל בספרי התנ"ך זה האימא של המלך. היא לא המלכה, אבל היא הגבירה, היא אמו של המלך. אמה של מלכות, מגילת רות. השפילו שבו כי ירד מראשותכם עטרת תפארתכם. הווה אומר, אתם כבר עברתם את הסיף, כבר אין משהו מיוחד לעניין הזה. למה? הרי הנגד סוגרו ואין פותח עוגלת יהודה כולה, עוגלת שלומים. זאת אומרת, עשרת השבדים כבר גלו, הם כבר הלכו, וממילא האויב הגיע עד הרי הנגד. כי מה אתה יכול להגיד כל הזמן? הרי האויב הגיע לבוא מצפון, אז אנחנו נשמר לנו איזה מצדה אין שם בדרום. ונחזיק מעמד ולא יקרה שום דבר, האויב נשמר, מי אמר שאנחנו נשמר? הוא אומר, לא, הרי הנגב כבר סוגרו, כבר האויב, הוא כבר עבר אותנו, הוא כבר נמצא במקום האחרון שיש בו אנשים, ואין פותח, זאת אומרת, אי אפשר להתמודד איתו, הוא מצליח לסגור עלינו במלחמה. עוגלת יהודה כולה, עוגלת שלומים. זאת אומרת, יהודה משלמים בגלות שלהם, גלות עשרת השבטים על החטאים שהם עשו. כן, עוגלת שלומים זה תשלום על העניין. שאי עושו עיניכם וראו הבאים מצפון. היה העדר ניתן לחצון תפארתך. זאת אומרת, מה יגידו על ירושלים? אז זאת העיר שהיום הוא כלי לתיופי. וזה בדיוק מה שאומרים פה. כולם גלו, הכל חרב, הכל שומם. כשאתה מגיע למקום שיש בו חורבן ושממה, כל אחד מרגיש את זה. אתה רואה איזה מחייה גדלה, אתה רואה איזה מקום שיש בו חיים, רואים את זה מיד. מקום שהוא שומד גם רואים את זה מיד. מה תאמרי? כי יפקוד עלייך ואת לימדת אותם עלייך אלופים לראש, הלא חבלים יוחזו כמו אשת לידה. זאת אומרת, אתם ניסיתם לעשות שלום עם הכסדים, ניסיתם לעשות כך, שום דבר לא עוזר. חבלים, זאת אומרת, מלשון של יסורים, כמו אשת לידה, וכי תאמרי לי לבבך, מדוע קראו נהיה? למה ריבונו של עולם הוציא אותי לגלות? למה קרה לי את כל הדברים האלה? ברוב עוונך נגלו שולייך נכנסו עקבייך. היהפוך כושי אורו ונמר חבר בורותיו, גם אתם תוכלו להיטיב לימודי ערד. זאת אומרת, אין שום סיכוי שהדברים ישתנו, וממילא גם אתם לא יכולים להשתנות. ולכן, ואפיצם כקש עובר לרוח מדבר. זה גורלך, מידת יש פה איזו מילה מיוחדת, מנת מידייך, זו המנה של המידות שלך, של כל מה שקלקלתם, כל מה שפגשתם, מאיתי נאום השם, אשר שכחת אותי ותבטחי בשקר, וגם אני חשפתי שולייך על פנייך ונראה כלונך. זאת אומרת, זה לגלות את הערבה של מישהו, זה לגלות את הבושה של מישהו. זאת אומרת, גם אני חשפתי שולייך על פנייך ונראה כלונך, מיופייך ומצעלותייך זימת זנותך על גבעות בשדה, תסתכלי ימינה ושמאלה, הכל מלא עבודה זרה, כולם הקריבים, כולם זה כמו שדיברנו בפרק ב', כמו שדיברנו בתחילת הספר, ראיתי שיקוצייך, אוי לך ירושלים, לא תתארי אחרי מתי עוד. הנבואה הזאת השלישית שמסיימת את הפרק, היא נבואה קשה, זאת אומרת, יש לנו פה דבר מאוד מעניין. יש לנו את הנבואה מתחילת הפרק, שאנחנו קוראים לה מעשים סמליים של דור ושל נבל, שהם מעשים סמליים, או שנקבל את זה כמו המלבים, משל ונמשל, או שנקבל את זה כמו הרמב"ם, שכל זה במראה הנבואה ולא קרה בפועל, אבל זה בהחלט, זה מועד לזעזע את האדם. כי זה היה פתאום מעמיד אותך מול האמת, והאמת קוראת את זה, בכל מיני מצבים בחיים. אדם הרבה פעמים בחיים צריך לעבוד מול האמת, והאמת קוראת, כי לא תמיד היא מסתדרת לפי התוכניות שתכננת על עצמך. בשלב השני באה התפילה, שלושת הפסוקים הללו של התפילה, התפילה המיוחדת, שבמספרים תבכה נפשי מפני גבעה. אומר ירמיהו לעצמו, גבעת, מה קרה לעם ישראל? אנחנו היינו עם, והיינו מדינה, וכולם עלו אלינו לרגל, וכל הגויים באו לבית המקדש וכו'. וזהו, מחריבים, מגלים, במספרים תבכה נפשי מפני גבעה. מפני גאוותם של ישראל שנקרא להם ונמנה לאומות העולם. הפסדנו את הכל. זאת אומרת, זה לא כאילו אדם השקיע משהו, אלא זה להפסיד את כל הקופה, להפסיד את הכל. אחרי שמפסידים את הכל, אז נותן ירמיהו נבואה על המלך ולגבירה, ומה הוא אומר להם? אמור למלך ולגבירה. ריבונו של עולם אומר לירמיהו, אני אומר לך נבואה, תאמר אותה. אמור למלך ולגבירה. זאת אומרת, למלך ולאמא של המלך. ויש פה כמה פרשנים שרוצים להגיד אולי באשת המלך וכו'. תאמר להם, אנחנו עומדים לחשוף את זה ובתחיל פרעבי. הכל מלא עבודה זרה, הכל מלא גילולים, הכל מלא זה, אין שום סיכוי להחזיק בכלל את העניין הזה ואת הדבר הזה ואת המשמעות, את המשמעות של הדברים הללו. זה נדמה לי מה שיש לנו כאן בפרק שלפנינו. הפרק הבא, בעזרת השם, אחרי מתן תורה, הוא פרק שעוסק שוב בעניינה של התפילה, וירמיהו מבקש, נקרא על דברי הבצרות, זאת אומרת שירד דשם, שלא ירד דשם, הקדוש ברוך הוא ככה, מדברים פה על עדר מים, שזה כמובן מתאים למצור, למלחמה ודברים כמונאים. תודה ולכבוד.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.